אתם מאזינים לטל של תקווה.
ערב טוב קהילה, ערב טוב הורים, מה שלומכם? מקווה שאתם בסדר ומחוץ לכותלי בתי החולים. היום בשידור שלנו אנחנו נארח את שרון קוטלר, ששרון הוא בעצם מאמן אישי, קאוצ'ר, והוא יענה לנו על השאלות שאתם שלחתם בקבוצת הפייסבוק ובדף הפייסבוק שלנו. אז שרון, ערב טוב.
ערב מצוין, ותודה שהזמנת אותי, איזה כיף. שרון את שרון.
זה יכול להיות אחלה פיילוט.
לגמרי. אז אני קודם כל יאחל כמובן לכל המאזינים שלנו שמיים כחולים, כי זה הבסיס, ובריאות כמובן לכולם. כל השאר באחריותנו.
כל השאר אנחנו עושים. שרון, איך הגעת לתחום האימון?
איך הגעתי? אני כמו בני ישראל, נראה לי הלכתי 40 שנה במדבר, וחיפשתי לשתות, ולא מצאתי. למעשה איפשהו בדרך, חיבדתי את עצמי את שרון, ומה אני אומר לך? בהתחלה, הייתי אומן. רקדן, שחקן, תקליטן, לצן.
יש לך את זה.
יש לי את זה, תודה. למעשה, היום שאני מאמן, אני בעצם מביא שני תחומים שאני אדבר עליהם, שאחד זה באמת האומנות או הרקדן שבי, ביחד עם הלוחם שבי. וזה אני מביא לאימון. אבל אם נחזור אחורה, קרו כל מיני דברים שנתתי בעצם כוח לאחרים להשפיע עליי, ואז הפסקתי להופיע, ונאטמתי, ואז באמת הלכתי לתחום של הביטחון. זאת אומרת, לבשתי איזשהו חליפה, אני איש קטן ממדים.
מה זה קטן?
נכון, עוד לא אכלתי. והוספתי חגורה, והייתי בדברים הכי מטורפים. הייתי באיגרוף, בביטחון, בכל מיני תחומים. ופשוט לאט לאט התרחקתי ממי שאני, מהנשמה שלי. אחר דרך, היקום נתן לי את הסתירות. העיר אותי. אמר לי, הלו, תתעורר, רגע, תתיישר. לפעמים שמעתי קצת, אפילו עשיתי כמה דברים, ולפעמים זה עבר באוזן, יצא מהאוזן השנייה, ולא הבנתי כלום. נשארתי במקום, אותם אירועים, אותם שנים, פגשתי את אותם סוג אנשים, אותו שיעור. למזלי, הגיעו לחיים שלי כל מיני, אני קורא להם מדריכי אור, שהכווינו אותי לאט לאט ובסבלנות למקומות חדשים. וזה התחיל באיזשהו קורס של קבלת החלטות, ושם כל מיני קורסים של העצמה. הגעתי לקורס מאוד מאוד חזק ומיוחד באוניברסיטה הפתוחה בשיתוף של אלון גל, תות תקשורת, ששם עשיתי דרך מעצימה מאוד ושינוי, ובעקבותיו בין השאר הפכתי להיות מאמן, וסדנה שנקראת זו בחירתי, שזאת סדנה מאוד מאוד עוצמתית, שבסופה, מעבר לדברים הרגשיים שאני עברתי, הבנתי שיש מקצוע בעולם הזה שנקרא אימון, ואני לא חייב לדעת לטוס, לדוגמה, אבל אני כן יודע ללוות את הבן אדם לדרך של האושר שלו. קלטתי לאורך השנים, הייתי רקדן, הפכתי להיות מנהל רקדנים, הקמתי צוותי בידור. הייתי בחברה שנתנה שירותי חנייה, הפכתי להיות המנהל שמלמד נהגים איך לפעול ומה לעשות. בשנים האחרונות בתחום הביטחון, אני בעצם מאמן מאבטחים להיות מאבטחים. אז בכל תחום תמיד הגעתי לאימון בצורה כזאת, להביא את הבן אדם למקום הטוב יותר שלו.
יש לך את זה. זה אני יודעת.
תודה, תודה. אנחנו נפגשנו לאורך השנים.
נכון.
בנקודות שונות ומיוחדות. זהו, אז בעצם הבנתי שכל עצמה, הצמיחה של בני אדם, כמו שאמרתי לך, הרקדן הראשון של, למשל, הוקם משהו שנקרא רקדן חתונות. מה זה רקדן חתונות? אתה יודע לרקוד הכל. מפסדובלה ועד למבדה ואורה. ואתה עובד באירועים. זאת אומרת, אני בתור ילד ראיתי איזשהו משהו, המצאתי את זה, ומפה נהיה איזשהו טרנד ענק של רקדני חתונות. אני חושב שעד היום יש את הדברים האלה, כמובן התפתחו מאז וכו'. וזהו זה. ואז בעצם הגעתי להיות מה שנקרא המנטור, המאמן.
וכמאמן, כשאתה לוקח את המתאמן שלך בתהליך ליווי, אתה בעצם באיזשהו מקום חוזר קצת אחורה אליך, אל האישי שלך?
תמיד, תמיד. כשמגיעים מתאמנים, סדנאות, יחידים, קבוצות, תמיד יש איזה ממשק, משהו שמחבר אותנו. לפעמים זה משהו שעברתי בעבר, ואני היום כבר במקום אחר. לפעמים זה אפילו באותו רגע. היה לי מישהו שהגיע ורצה ספורט, ופתאום הבנתי, רגע, הוא מראה בשבילי, גם אני צריך ספורט. עכשיו, אני אומר לו מה לעשות, אני לא אעשה, או אני אעשה יותר ממנו. וככה זה גם עוזר לך כמאמן, תמיד. ולפעמים לא, לפעמים פשוט יש איזשהו קשר אמפתי בין בן אדם, כי כולנו עוברים הכל. אני יכול לעבור כאב בצורה מסוימת, ובן אדם אחר כאב בצורה אחרת, וזה החיבור בשביל לגרום לו לעצמה, וגם להעצים את עצמך. כי אתה רואה מישהו עם כל כך הרבה כוחות ועושה דברים, אתה חייב לעשות גם אתה. וזה כיף גדול. זכות גדולה גם.
נכון, זכות גדולה זה ללוות אנשים. מהו בעצם תהליך אימון טוב? איך אני יודעת שהתהליך אימון שאני עוברת הוא בסדר?
תהליך אימון הוא בסופו של יום, האחריות היא של המתאמן. זאת אומרת, הוא ידע. יש מצב, אני אתן לך דוגמה, על בחור שהיה אצלי באימון, ונפרדו דרכנו, ואחרי חצי שנה הוא שלח לי הודעה מאפריקה. הוא רוקד עם אריות. האיש הקשים את עצמו. לקח לאקסטרים, באמת. הבן אדם היה באיזשהו מקום, פחד מהחיים, והלך באמת לאקסטרים, וטורף את החיים, מה שנקרא. אני כמאמן לא תמיד יוכל לדעת. המתאמן, הוא ידע. הוא ידע אם הוא באמת מאושר, אם הוא כמובן לא משקר לעצמו. זאת אומרת, יש אמיתות מסוימת. אם הוא מאושר, אם הוא הגיע למקום הנכון, אם הוא חי כמו שהוא רוצה, בהגשמה, אז האימון הצליח. אבל עוד פעם, זה תלוי במתאמן. נכון שיש כל מיני דברים שקשורים למאמן, אבל זה כבר חיבורים אחרים.
לא צריך שיהיה כימיה עם המאמן?
מאוד.
כי בעצם אני פותחת פה את כל חיי, פחות או יותר?
מאוד. אני חושב שיותר אפילו מתעודות וכל מיני איגודים שמאגדים את המאמנים, חשוב כל הכימיה. אם זה מתחיל בשיחת טלפון או פגישה אפילו, ולאחר מכן לראות. ודרך אגב גם דו צדדי. גם אם המאמן, אני כמאמן, רואה שמשהו לא מתאים לי עם המתאמן, אני אגיד לו, אדוני, זה לא מתאים, לא אצלי. אז זה היושרה שלי. ויש מתאמנים שלא מתאים להם, מה לעשות? אמרתי, כמו שאמרתי, בהתחלה, בשתי גישות. אלון גל, שהוא מאוד מדויק, מאוד חד.
Do it,
בדיוק. ומצד שני, אני בא מהאסכולה של אדלר, של לחבק את הבן אדם, של להעצים אותו, של להבין שקרה משהו בילדות, ווואלה, אבל אפשר לשנות. וזה הנושא. אני אתן דוגמה מהיום.
אוקיי.
היום. אני נוסע לי לתומי, בכיף. על אופניים. ובאחד הסיבובים, כנראה שהברקסים החליטו לא לעבוד, ובמשקל הנוצה שאני, ריחפתי בכיף מעל האספלט, ונמרחתי, וקיבלתי ככה כמה בומים. מאוד נהניתי. עכשיו, יכולתי פשוט להישאר על האספלט, ושאנשים יבואו וירחמו עליי, או יצחקו עליי, כמוך, לגמרי, ולפקוט, מה שנקרא להיות עלוב. עכשיו, כן מותר להיות עלוב, אבל מה אתה עושה עם זה? עכשיו, אחד המנטוריות הגדולות שאני עברתי, תמיד אמרה לי, תהיה עלוב, אבל תעשה. וזה מה שעשיתי. קמתי, ניקיתי את האבק ממני, פינקתי את עצמי אפילו, במקום להלקות עצמי, פינקתי את עצמי באיזשהו חטיף נחמד, עם איזו שתייה. טיפלתי בעצמי, והמשכתי בדרך. אז זה גישות. האם להיות קורבן, ולהישאר באותו מקום, ואין בעיה, הרי אני יכול להשים את הסיבוב, אני יכול להשים את הכביש, אני יכול להשים את האופניים, אני יכול להשים את כולם, או לקחת אחריות, טעיתי, היה ככה, זה השיעור, מה אני עושה עכשיו? ולעשות. אז זה מה שבחרתי היום, יכול להיות שיום אחר נבחר אחרת, אני לא יודע, תלוי, אם תצחקי לי במקום, אז כן.
טוב, קודם כל, מזל שלא היו אנשים מסביב, כי אנשים היו מצלמים את זה, ואז היית הופך להיות כוכב רשת מטורף.
אני בטוח.
האדם המתעופף, אני קוראים לזה.
לגמרי. אפילו מתעופף, נראה לי.
אדם, אפילו, טוב. זה באמת היה מצחיק. אז למי מתאים אימון אישי, בעצם? למי מתאים מהתהליך הזה?
התהליך הזה, אולי אני קצת משוחד, אבל התהליך הזה, לדעתי, מתאים לכולם. לא לילד בן 3, אבל 9 ומעלה מתאימים. לכל בן אדם. העניין הוא רק באמת שהבן אדם צריך לרצות. אם הוא לא רוצה, זה לא יעזור שאני אהיה מאמן הכי מדהים בעולם, ואני אעשה בשבילו, לא, אין. זה לא יעבוד. בן אדם צריך לרצות, זה פשוט יעבוד, ויש תוצאות. יש תוצאות, אני יכול להגיד לך, מבן אדם שפשוט מאוד עשיתי את התהליך, ובסוף התהליך גילינו שאם הוא ירכב על סוסים, והוא רחב על סוסים, הוא יהיה מאושר. בזה נגמר כל התהליך. זה אחד. מצד שני, תהליך אחר, שהביא אדם להביא ילד לעולם. וזה מה שהיה צריך להיות. זאת אומרת, המגוון הוא עצום, זאת אומרת, אין לזה משהו מיוחד. בן אדם רוצה להיות מאושר, בן אדם צריך עזרה. אני יכול להגיד לך ש 95% מהאוכלוסייה העולמית קמים בבוקר, הם לא בדיוק מאושרים. 5% אולי קמים, כמוך, אומרים, אני עושה עכשיו צלילה, והולכים וצוללים.
נכון.
זה מה שקורה. הם מאושרים ומחייכים. לא כולנו כאלה, רובנו גם אני, אני מניח שגם את באיזשהו מקומות, צריכים את העזרה, צריכים את היד הזאת רגע, שילבו אותנו. כי כולנו במקום מסוים ילדים. וזה מה שיפה בזה, דרך אגב. ברגע שאנחנו ילדים ותמימים ועולים על המגלצ'ה, אז פתאום מצליח ונפתח בפנינו הדרך, ואנחנו, מה זה מאושרים? חיוך דיבילי על הפנים, וקמים בבוקר מאושרים, וכל דבר שקורה, יכול, גם אם הוא לא נעים, קורה בצורה אחרת.
בסופו של דבר זה הכל עניין של בחירה.
לגמרי.
בעצם, לדעתי, באימון, אתה לא מלמד את המתאמן שלך לבחור. לבחור את הדרך, לבחור אם הוא להיות מאושר או לא להיות מאושר, לבחור אם לעשות את זה עכשיו או לא לעשות את זה בכלל. בעצם זה בחירה, לא?
כן, זה בחירה. אני רק אתקן אותך בקטנה. כמאמן, אני לא מטפל או יועץ. אני לא מראה לו מה טוב ורע. הוא בעצמו לומד את זה על בשרו. אנחנו כן יוצרים איזשהו תנאי מעבדה כזאת, ששם הוא יכול ללמוד מה טוב ומה לא טוב מבחינתו. ואז הוא באמת יכול לבחור. והוא פתאום רואה שוואלה, יש דברים שמצליח לו. תמשיך את זה, למה לעצור? אז זה העניין, וכל דבר זה בחירה. כל דבר זה בחירה. אם אני אלך למצב הקיצוני, לדוגמה מצדה, היה שם בחירה. האם להיענס, להיהרג, להירצח, כל מיני דברים כאלה, או לקחת, זה נשמע קיצוני, כי זה קיצוני, כי זה בן אדם בא ולקח לעצמו את החיים. אבל הייתה שם בחירה, למרות שהיה מוות. יש בחירה, ותמיד יש בחירה. שמעתי סיפורים מהשואה, על אנשים שהלכו בחיוך, למול אותם צוררים, וככה האמת, הוא בחיוך, זה גם כן יש בחירה, לעומת ללכת כפוף ובוכה
ומפוחד.
כל דבר זה בחירה, וזה משהו שאנשים צריכים להבין. ואז באמת, אם אתה מוותר על נקרא לזה, זה נשמע כאילו קשה, קורבנות, אבל אם אתה מוותר על זה, אתה לוקח את האחריות הזאת, הדברים קורים אחרת.
בטוח שיקרו אחרת. יש אנשים שלא מתאים להם תהליך של אימון כזה?
יש אנשים שהמסע שלהם יכול להיות יותר ארוך, ויש אנשים מבחירה שלהם, שוב. אתה, או לא רק אני, כל אדם לא יכול ללמד אותנו. ברגע שמישהו אומר לי, אני לא יכול ללמוד, אז תהליך אימון לא מתאים לו, כי זה למידה. לשים סימן שאלה בכל דבר, ככה אתה מתפתח. אם אתה שם סימן קריאה, אתה כמו קיר, עוצר. אז זה כל בן אדם, ויש תהליכים, יש אנשים שרק אחרי 20 שנה פתאום נפתחים, כמוני. אני בתור ילד פרחתי, הפסקתי לפרוח, ורק בגיל 30 פלוס פלוס התחלתי פתאום לפרוח מחדש ולגלות את עצמי, ועד היום אני ממשיך לגלות את עצמי. אז זה תהליכים של שנים, ככל שאתה יותר צעיר עושה את זה, אז באמת יש לך יותר הצלחה וגם השינוי יותר מהיר. אם תקחי בני נוער, לעומת בגילי, גילי 40 פלוס, השינוי הוא יותר מהיר בבני נוער. כי לנו יש יותר משקולות, ויותר סחבנו, ויותר נפלנו, ויותר כאבנו, ופחות אמונה, ואנחנו לוקח לנו זמן כל פעם למחוק את מה שקרה לא טוב, ולחדש מחדש את הריסט במוח. אצל ילד, בום, שנייה, זה ככה יכול לקרות, ברור עם המאמן הנכון. עכשיו, מאמן, זה לא יכול להיות אני כמאמן כמקצועי, זה יכול להיות הורים, זה יכול להיות חברים, שכונה, כל מיני דברים מסביב. מאמן זה בן אדם שאתה יכול לפגוש ברחוב, הוא יגיד לך משהו, לקחת את זה. עכשיו, לאן לקחת את זה? זה עניין שלך. ומה תעשה עם זה? אז זה קטע של אימון.
שוב, הורים זה בתנאי שהילד סומך עליהם, ובתנאי שהילד מאמין בהם באיזשהו מצב, כי זה עדיין זה סיטואציה משפחתית, וזה לפעמים לא כזה קל.
נכון. יש פה באמת סוג של מקום מרוכז של משפחות, של אנשים. עדיין גם הורים יכולים ללמוד, גם הורים עברו חוויות, ואם הם רגע ישימו בצד את עצמם, ויראו מה הם חוו, יכול להיות שאפילו הם יקליטו שהם עושים את אותו דבר לילד שלהם, או שהם עושים משהו אחר, והם יכולים ללמוד מה לעשות. בעיקר להקשיב, שזה חשוב מאוד. בקטעים האלה. פתאום שומעים דברים. יש עכשיו פרסומת די נחמדה של ילד שבא לאבא, ורואים בהתחלה שהוא מספר לו ממש הכל. הוא מבקש ממנו ממש עזרה. משהו שם עם שיימינג בוואטסאפ וזה. ולעומת המקרה השני שהוא לא מספר לו כלום, כי אין כלום. אז זה העניין. תנו לילדים שלכם לדבר. תהיו איתם, תפתחו. יש מספיק אפשרויות. צריך לרצות כמובן ולנשום. כי אנחנו כולנו במרוץ מטורף רצים, אם תשימי לב בפייסבוק, אני בכלל מעלה את זה, הקטע רגע לעצור את הכל. וזה יכול להיות פרח, זה יכול להיות איזה בן אדם שנותן לך חיוך. משהו נעים ונחמד, פרפר שפתאום מתעופף לו. וזהו, רק לנשום את הדקה הזאת ולצבור כוח ולהמשיך הלאה. זה מאוד חשוב.
ההורים של היום זה לא ההורים של פעם. ההורים של היום אין להם, שוב, לרובם. אין את הסבלנות, אין את היכולת, אין את הכוח, לשבת עכשיו ב-8-9 בערב ולהתחיל לשמוע את הילדים שלהם. יש להם עיסוקים אחרים, יש להם את האייפון שמעסיק את כולנו.
אחד המחלות הכי גדולות.
אחד המחלות הכי גדולות.
הכי גדולות. אני הייתי שם פשוט את האייפון במים וגומר את העניין. אפשר אבל לעשות כל מיני משחקי חברה במשפחה, שהאייפון יהיה רגע בצד, גם אם זה 5 דקות. לא חייבים להתחיל, בדרך כלל לדעת שנניח מישהו רוצה להתאמן בספורט, אז הוא אומר, אני אלך 6 פעמים בשבוע, אני אעשה ספורט. בטוח שהוא ייקשל. בדיוק, בטוח שהוא ייקשל. אבל אם אתה הולך פעם אחת, פעמיים, לאט לאט אתה צובר את התאוצה ואתה תצליח, כי אתה תראה גם הצלחות. אז לא חייבים לעשות את זה. סתם דוגמה, כטיפ שאני נותן למתאמנים שלי. יום שישי. כל השבוע, כל אחד אוסף לעצמו חוויות. ביום שישי יושבים בשולחן. כל אחד מספר משהו טוב שקרה לו במשך השבוע. משהו אחד, לא צריך להגזים. זה כבר מחבר בין המשפחה. זה כבר לא צריך את האייפון. זה כבר פתאום ההורה או הילד מגלה משהו חדש על ההורים שלו. מדהים. ואז מתפתחת שיחה או מתפתח משהו אחר חדש. שזה חשוב. בכלל, בכל תחום בחיים שלנו, אם אנחנו לא מחדשים, אנחנו נופלים לשגרה, זה פשוט הורס ואין מה לעשות עם זה. זה משהו שגם אתה לא רואה את זה. אתה נמצא בתוך הרי משהו הזה. אז אתה לא רואה את זה. ושוב, פה זה הקטע של האימון שמישהו שולף אותך, וגם אז אתה צריך להיות פתוח לזה. להיות ערני, לשמוע רגע ולעשות את זה.
אז כמו שדיברנו על הורים, אז בוא קצת נדבר על משפחות מתמודדות. האם תהליך אימון יכול לעזור למשפחה שכזאת?
לדעתי כן. האימון, הרי שבן אדם עושה תהליך עם עצמו, הוא לא בא לשנות אחרים. הוא משנה את עצמו. בשינוי של עצמו, אנשים והסביבה והחברה והמשפחה משתנים. לכאן ולכאן דרך אגב. לא חייב להיות למשהו שרוצים. אבל יש שינוי. עכשיו, אם עושים את זה כמשפחה, ועושים את זה בצורה נכונה, זה עלול רחמנה לצלן להצליח.
איזה כיף, הלוואי.
לגמרי. יש כל מיני ארגונים, יש את אדלר, שהוא מכון אדלר שיכול...
מדהים,
ולמשפחות, ולילדים, ולהורים, מדהים, שווה לבדוק וללכת. גם אם זה להרצאה, גם לשום משהו קטן, טיפ קטן מספיק ממשהו אחד, יכול לתת חלוף לדרך. ויש מספיק טיפים. כן, זה דוגמה אחת. ויש כל מיני גורמים. אתם לא חייבים לערב ישר את הילדים, אפשר שהבוגרים ילכו לאימון, יעשו תהליך, ואחר כך לשלב אותם או לא לשלב אותם. הרבה דברים קורים, בסך הכל ההורים הם הבוגרים, לא הילדים. והכל יכול להשתנות לטובה.
אם אני רוצה ללכת כבר למאמן אישי, והחלטתי שכן אני רוצה, אז איך אני בוחרת בעצם? יש מגוון רחב של אופציות, אוקיי? וכמעט כל אחד היום מאמן אישי. ואלף, האם יש איגוד מסוים או מסגרת מסוימת שאני יכולה לדעת מי באמת מוכשר ובכל זאת בעל הכשרה, כי אני עדיין פותחת את החיים שלי בפניו, ומי פחות ומה שנקרא חפר כמו שיש בכל תחום.
כמו בכל תחום דרך אגב.
נכון, גם בתחום הזה.
כן. תראי, עוד פעם, קודם כל אני כן מאמין בפן האישי, ביצירת קשר הזאת, היא שווה כל מסמך כלשהו. יש 3 ארגונים בארץ, טוב. ארגון המאמנים, גילוי נאות אני שייך אליו,
אוקיי.
ורשות אלון גל, איגוד המאמנים ולשכת המאמנים. אפשר לחפש באינטרנט, ואני מניח שהשמות של האנשים יופיעו, זה דבר ראשון. אין משהו ברמת חוק. אין את זה גם בעולם, דרך אגב. גם זה לא צריך להיות. זה משהו, זה לא עכשיו פסיכולוג שיש משהו שהוא אפילו עובר לתרופות או לדברים כאלה. זה... משהו שנותן לך עוד כיוון, עוד משהו בחיים, אם אתה משתמש בו בכלי הזה, אז אתה תצליח, אין ספק. מעבר לזה, אני מניח שיש מה שנקרא מפה לאוזן. אנשים שומעים, אנשים מעבירים מידע, חוו חוויות, וזה אחד הדברים גם כן הנפלאים שיש בתחום הזה. פרסומים, אני מניח שאפשר לבדוק אותם, האם הם הגיעו מכאן או הגיעו משם, ואפשר גם לדרוש תעודה. זאת אומרת, לראות, לבקש מהבן אדם, תראה לי תעודה שאתה הוסמכת ככה וככה וככה. ושוב אני אומר לך, תעודה חשובה, זאת אומרת, יש אנשים שרוצים תעודה. אני באמת הכרזתי על היותי מאמן רק אחרי שקיבלתי את התעודה ונהייתי רשמי, וזה באמת, באמת בשביל שאנשים ירגישו יותר בטוח, אבל עוד פעם, זה אפשרי, ועוד פעם, כל בן אדם הוא מאמן. מספיק שמישהו אומר לך משהו, זה סוג של אימון, אתה יכול לקחת את זה לכל כיוון.
לא מול כל בן אדם אתה נפתח.
נכון.
ובתהליך אימון אתה צריך להיפתח, כי אחרת לא עשינו שום דבר בעצם.
נכון. אז בגלל זה, נניח שאתה באמת רוצה לבדוק, בדקת את התעודות, בדקת שהוא רשום באיזשהו איגוד או עמותה, ולאחר מכן פגישה. במהלך הפגישה, אתה תדע, האם האיש הזה מתאים לך, או לא מתאים לך. יש איזשהו קשר בין אישי. אם זה הולך, לך על זה בכל הכוח. אם התירוץ שלך הוא כל מיני סיבות כאלה ואחרות, שלא קשורות לאיש, אז כדאי שתחשוב רגע, האם אתה פשוט פוחד מתהליך כזה של שינוי. ואז כן להישאר שם. זה חשוב.
מה להישאר שם? אם אני פוחד מתהליך של שינוי, אז כאילו להישאר באימון או להישאר...
כן, כן. אם אתה... זה טיפ כזה, אתה יודע, זה טיפ ש... כי אנשים, אתה יודע, אני פוגש אותם במסדרונות נניח, ורוצים, איך זה נקרא, ייעוץ פרוסדור או אימון פרוסדור. אין דבר כזה, זה גם לא יעזור, כאילו. זה, אני אביא את הטיפ הכי מדהים בעולם, זה לא יעזור. אבל אני אומר, אם בן אדם, עוד פעם, וזה לא הכוונה עכשיו, אתה עומד על מגדל ואתה פוחד לקפוץ, אז אתה תקפוץ. ממש לא המטרה. אלא אם כן, יש לך מצנח, או... אולי זה את.
אוקיי.
לא כדאי להסתבך, או מישהו שרוצה להסתבך. עדיף שלא. אבל אם אתה באיזשהו סיטואציה, ואתה מרגיש שאתה פוחד, do it. זאת אומרת, תעשה את זה בכל זאת. ובוא תראה מה יקרה. כשאתה עובר את השלב הזה של הפחד, פתאום אתה אנרגיות מטורפות, אתה במקום אחר לגמרי, ואתה יכול, מה שנקרא, לטרוף את העולם, וזה המטרה.
האם אימון יכול לטפל בחרדות?
אימון יכול לעזור. השאלה מה זה חרדות? אם בן אדם מטופל אצל פסיכולוג, או מטופל אצל פסיכיאטר, ולוקח תרופות, קודם כל אני ממליץ להישאר אצל הפסיכולוג והפסיכיאטר, ולהמשיך לקחת תרופות, כן אפשר להוסיף את הקטע של האימון. בסדר, זה כמו תוסף כזה, שאפשר לעזור. זה עוזר, כמובן זה צריך להיות אוטומטית בתיאום עם אותו פסיכולוג, אותו פסיכיאטר, ובהסכמתו, כי הוא כבר הופך להיות מה שנקרא הגורם הסמכותי, הסמכות. אבל כן, זה יכול לעזור, כי יש... בן אדם נופל. הוא יכול להישאר שם שבוע, בנפילה הזאת. האימון יכול לקצר לו את זה לדקות. וזה באמת ההבדל. אימון זה בעצם עשייה. זה פעולה. זה לא, בפגישה הראשונה אני אדבר ואני אשמע את הבן אדם, אבל אחר כך יש פה פעולה, יש פה עשייה, יש פה לימידה, יש פה משהו שמוציא אותך מהמקום שלך. אם אני, כמו שאמרתי לך היום, הייתי נשאר באותו קוביה שם באספלט, היה לוקח לי הרבה זמן. שרי מחייך, איזה חיוך. חבל שלא הייתי שם, הייתי שם גם מתגלגל והופך את עצמי לשיש קבב. בן אדם, קוראים לו דברים, הוא עצוב, והוא מרגיש חרדות, והוא מרגיש כל מיני רגשות, זה בסדר, צריך להרגיש, חובה להרגיש גם, אבל בוא תקציב לזה זמן, כי העולם ממשיך, חבל על הזמן, ובוא תהנה מהעולם, יש מספיק מה ליהנות ממנו, אז נפלת, בסדר, קום, ובגלל זה גם בנושא חרדות. אתה חרד ממשהו, אפשר לטפל בזה, זאת אומרת, אפשר לעשות ככה, שאתה תעשה כל מיני תהליכים, שיכול להיות שהחרדה הזאת תגיע. כי אתה מתמודד מול דברים, אבל ייקח לך פחות זמן להתמודד עם אותו דבר, ולקום ולצאת מהמקום הזה. וזה חשוב, כי יש אנשים שיכולים להתקע שנים באותו מקום, ולא זזים משם.
כשדיברת על פסיכולוגים ופסיכיאטרים, כאשר אדם מטופל, וכאשר מתחילים טיפול, אז הם בעצם הגורם המשפיע ביותר, האם המאמן מדבר עם הפסיכולוג והפסיכיאטר, כדי לקבל קצת רקע מהפסיכולוג והפסיכיאטר על הטיפול שלו?
כל דבר כזה זה רק באישור של המתאמן. אין פה שום גישה ושום דבר. אני פשוט, המתאמן צריך לדעת שהוא לא משנה את התרופות, הוא לא משנה את הטיפול, הוא נשאר בטיפול הזה. אני אומר לו, תיצור קשר עם, עם הרופא שלך, ותספר לו גם שאתה עובר עכשיו תהליך אימון. ומה שמבחינתי, בקטעים האלה, מה שהרופא אומר, זה מה שצריך לקרות. בעניין הזה.
כן, אבל אם אנחנו מדברים, נגיד, על אנשים עם חרדות פסיכיאטריות או משהו כזה, אז בעצם הם יכולים גם לבוא אליך בצורה שונה. זאת אומרת, אין לך שום אינדיקציה שבאמת מאשרים להם כזה או אחר.
אם בן אדם לא מספר לי את האמת, אז גם ככה אני לא יכול לעזור לו. גם בן אדם שלא חולה, זה... האמת היא פה חשובה. בגלל זה אנחנו באימון יוצרים איזה סוג של מעבדה כזאת, שכל האמת נשארת בה. כמובן שעוד פעם, אם זה משהו פלילי או משהו כזה, אני כמובן לא מחויב. אבל כל עוד זה משהו שהוא בר דעת, אני אוטומטית מחויב בסודיות למתאמן שלי, וככה זה נשאר. עכשיו, אם בן אדם בא אליי ולא אומר לי, לצורך העניין שבשהו שנה הוא נפל ושבר את הרגל. וזה משהו משמעותי בחיים שלו. אז אני לא יכול לעזור לו, כי אני לא יכול לתת לו את ה... זה לא ריפוי, אבל את התהליך הנכון, בשביל שהשבירת רגל הזאת תפסיק לעצור אותו. זה העניין. אז זה עוד פעם, זה לא חושב, זה לא משנה אם זה בן אדם שהוא חולה באיזשהו מחלה, או שבן אדם בריא, כולנו באיזשהו מקום, אולי נשמע מביל, אבל כולנו באיזשהו מקום נכים רגשית. כל אחד בפינה שלו. ואם אתה לא פותח בפניי, כמו שאמרת בהתחלה, כאילו אם אין לך את המרחב הזה ואתה לא בטוח בבן אדם, קודם כל, את תהיה שם, חבל על הכסף שלך, חבל על הזמן שלך, חבל על הזמן שלי. אין לך מה לעשות שם, לך הביתה, תעשה, כאילו, תמצא תהליך אחר, או צא לתאילנד וכו'. אבל לא תבוא, חבל. אלא אם כן אתה נהנה עם הפנים היפות שלי, אני גם מחבק נהדר.
ויש לך פנים יפות.
יש לי פנים נאות, כן. תודה.
בבקשה.
אז זה לגבי זה. שוב, אם בא בן אדם עם מוגבלות כלשהי, או עם איזשהו משהו שהוא צריך לטפל בו מעבר, לגשת לרופא המוסמך המתאים ולטפל.
עכשיו, אמרת לגבי המראות השחורות האלה, החמש דקות של הנפילה, ויכולתי לקחת את זה לכאן ולכאן, ובחרתי לקחת את זה לכאן. אז יש אנשים אבל שנגיד, שנופלים למראות השחורות האלה, וכאילו, אתה יודע, חיים עם זה בסבבה, והכל טוב ויפה, וכאשר, עוד פעם, כל הסביבה מסביב כן סובלת.
נכון, יש אנשים שזה קריירה. זה ממש לבנות קריירה על הדבר הזה. בסופו של יום אבל, וזה באמת אחרי הרבה שנים, פתאום הבן אדם עצמו מבין שהוא, לא שהוא לא בסדר אליהם, שהוא נדפק. כאילו שהוא בעצם הפסיד כל כך הרבה דברים, אנשים מתרחקים ממנו. עבודות, הוא לא יקבלו אותו לעבודות. זוגיות, ילדים, כל מיני תחומים, פתאום ימצא את עצמו לבד. ואנשים מבינים את זה, ויש אנשים שהם באמת מספיק אמיצים, גם אם זה בגיל מבוגר, לעשות תהליך ולעשות את השינוי הזה, ואת שאר חייהם לחיות בשמחה, באהבה, באושר. כמו שאת כולנו יודעים, החיים, את יודעת, מפתיעים. יש כאלה שחיים 5 דקות, ודרך אגב חיים מלאים, ויש כאלה שחיים 60-70 שנה ולא חוו כלום. אז כל בן אדם צריך מה שנקרא לשים לעצמו מראה ולהחליט מה לעשות עם זה.
ודווקא שהתחלתי להגיד לך, לספר על המראות השחורות האלה, אז אותו אדם שהולך למראות שחורות בעצם גורם לסביבה שלו, הוא הופך להיות נטל הרבה יותר גדול על הסביבה שלו. ואז בעצם, אם זה ילד שהולך למראות השחורות האלה, והורים לא מצליחים להוציא אותם משם, ויש ילדים כאלה, אז גם מבחינת הילד, הוא יודע שהוא הופך להיות נטל על ההורה. הוא מרגיש את זה, כי גם ההורה משדר את זה יפה מאוד. וגם מבחינת ההורה זה סוג של נטל מטורף. ובעצם, האם תהליך אימון שכזה לאותו ילד יכול להצליח להוציא אותו מזה?
יש, קודם כל, לגבי, אם זה רק ילדים ספציפית, יש, אני גם רוצה להקדיש את זה, יש מאמנים שהם ספציפית לילדים, עברו באמת הכשרה לילדים, רובם דרך אדלר, שזה מצוין, וזה באמת משהו שכדאי מאוד לבדוק ולשים לב, שזה בוגר של מאמן ילדים. יש פה כל מיני דברים שתהליכים שחלקם ההורים יהיו מעורבים, חלקם לא, ושווה שבאמת זה יהיה בצורה הכי מסודרת שיש.
יש על זה תעודה כאילו של...
יש תעודה, כן. יש תעודה, הסמכה לתחום מסוים ספציפי, כן, כזה. שווה אז לבדוק את זה. וכן, אפשר עוד פעם להצליח, לפעמים התהליכים הם יותר ארוכים, כי זה לוקח זמן, כי גם הילד צריך בעצם לבנות את הביטחון שלו ביחד עם המאמן. ורק אז הוא יעשה תהליך, ורק אז הוא ישבור את הקרח, ופתאום יקרו דברים, ופתאום יראה הצלחות. ואז ההורים שלו פתאום, בעקבות איזושהי התנהגות שלו, יעשו שינוי הם. יש פה, זה תהליכים. אז זה יכול להצליח? שוב, תמיד זה תלוי במתאמן. זה העניין.
ושיש לנו ילד שכזה, שהוא בעצם נקרא לזה, אנחנו קוראים להם לוחמים, לוחמים קטנים.
לוחמי האש.
לוחמים. בדיוק, הם לוחמים, גמרי. תכלס, בוא נדע לאמת, הם לוחמים על דבר הכי חשוב לחיים.
נכון.
לחיים שלהם, וכל המסביב לוחמים ביחד איתם, בצורות כאלה ואחרות. אבל שיש לנו ילד כזה, אז בעצם שזוג הורים מקבל ילד כזה, יש את ההורה שיכנס ויגיד, יאללה, דווית, נלחמים, עושים מה שצריך. יש את ההורה שיגיד, אלה, בכתם הנפל עליי עכשיו, וכאילו, ייקח את הקטע של הריחוק.
כן, זה, כל בן אדם יש לו הגנות אחרות. כל אחד מגן על עצמו, בצורות כאלה ואחרות. כמו שאמרתי, אני בעצמי בניתי חומה, לא מספיק, אני איש גדול, שמתי אקדח, שמתי מיר, שמתי זה, כאילו, את איגובי. אני לא רוצה להרגיש, כי אני פגוע, הייתי פגוע מאוד. נפגעתי ובאמת אטמתי את עצמי. אז חשוב, עוד פעם, כן לעשות דברים שיחברו עם הילד, להראות לו הצלחות של אחרים.
דווקא
ההורי
השני, זה שכן מתרחק.
כן, כן. תראי, עוד פעם, ההורים הם הבוגרים, לא הילדים. למרות שיש ילדים שהם הרבה יותר בוגרים מההורים שלהם, אני רואה את זה, אבל אם ההורים, הם צריכים ללכת, הם צריכים ללכת לאימון, או אולי גם שיטה אחרת, דרך אגב. לא חייב אימון. יש ייעוץ, יש טיפול, יש כל מיני דברים בפסיכולוג, יש הרבה דברים. יש קלפים, זאת אומרת, יש הרבה דברים היום פתוחים לשינוי, ובאמת, אתה יכול לעשות את השינוי, רק אתה צריך להיות פתוח לזה, והם הולכים, מתחילים, ואז רואים פתאום את השינויים. הרבה פעמים, באמת, עוד פעם, זה משהו שלנו. משהו שלנו, ו... הרבה פעמים דרך אגב, הלוחמי יש האלה, הילדים האלה, הם בעצם מראה להורים.
לגמרי. אתה,
לגמרי, הם רואים את ההורים, הם יודעים בדיוק, חלק זה הגנים שלהם, חלק זה פשוט ראייה שמה שהם עשו לאורך שנים, אי אפשר לעבוד עליהם. אבל אם אתה עושה שינוי אמיתי לאורך זמן, זה עובד. זה עובד, אין ספק. ואני רואה בשטח אנשים, זה פשוט מדהים. כי פתאום, באמת, מי ללכת כל אחד בחדר שלו, למצב שכל אחד הולך מחובק, הולכים ביחד מחובקים, ועושים דברים ביחד.
יש משפחות שזה החלום שלהם לעשות את זה.
נכון. תראה, כמו שאני תמיד אומר, צריך כמובן קודם כל לרצות. זה השלב הראשון. ואחר כך יש כל מיני תהליכים, כי רק לדבר על זה, זה לא מספיק.
נכון, צריך לעשות.
צריך לעשות. צריך לעשות, צריך גם להתכוון. צריך גם להתכוון ליקום. יש איזה משהו של חיבורים, שזה, אתה מדבר על זה, זה פשוט מתחיל להיות לעבוד. ואז כמובן לעשות. לעשות כל מיני דברים. אם אתה 30 שנה הולך בדרך מסוימת לבית, תעשה באותו יום שינוי, תלך מצד אחר, תלך ממקום אחר, כבר תראה שינוי, כבר פתאום תגלה פרחים, תגלה פרפרים, תגלה משהו. תעשה את זה. אתה מגיע לבית, תנשום רגע, תנקה רגע את כל הרעלים של כל היום הזה. היום הזה באמת עמוס, אנשים עובדים קשה, ואני מניח שתוך כדי גם מתקשרים אליהם, ולעשות כל מיני דברים, ותיכנס לבית בחיוך. תן חיבוק, תן חיוך, תן שינוי. פעם, פעמיים, שלוש, 20 פעם. מתישהו זה מתחיל לעבוד.
ותמשיך עם זה כדי שאחר כך הילד לא ירגיש שקורה, אוקיי.
בדיוק.
עשית את זה תקופה של חודש, סבבה. ניסית לזייף את זה.
דרך אגב, אפרופו לזייף. אין לי בעיה באימון שבן אדם יהיה מזויף. לא מזויף כשקרן.
אוקיי.
ייקח איזשהו משהו שהוא בחיים שלו לא עשה, ויעשה אותו בכוח. כי מתישהו זה יעבוד. בדיוק. זה הרגל שלא יהיה חדש. נכון, זה מוזר, זה חדש, אבל זה עובד.
אבל הילדים כן מרגישים את הזיוף.
נכון, אבל עושים ועושים ועושים, כי מתישהו זה באמת יהיה, פתאום יהיה לך כיף לבוא בחיוך הביתה. אז זה קורה, ואז הילד מזהה, וואלה, רגע, זה אמיתי.
נכון.
וילדים, עוד פעם, ילדים גם יותר מהר מאיתנו משתנים. שהם מזהים משהו טוב, הם הולכים על זה. אז זה מה שנקרא...
תן וכך.
בדיוק.
ואם כבר דיברנו על משפחות וכאלה, אז אימון שכזה יכול לעזור לזוגיות במשבר?
כן. תראה, עוד פעם, אני משוחד. אימון עשה לי שינויים מדהימים בחיים. כל דבר שלא עובד, אפשר להביא אותו לאימון ולעשות תהליך. עוד פעם, בסופו של יום, אותם בני זוג הם אחראים על התוצאות. זאת אומרת, כל אחד מהם צריך להיות בתהליך הזה ב-100%. כי אם הם לא יהיו ב-100%, אז מה שנקרא, אכלו לי, שתו לי, הוא השם, זה קרה וכו'. אבל אם כל אחד מהם, כל אחד מהם יביא את ה-100% הזה, אין ספק שהם יצליחו והם יגיעו למקום חדש לגמרי. רוב מקומות הזוגיות זה באמת העניין של השגרה. ואם יש גם ילדים שלוחמים, אז זה, אתה מתעייף, מה שנקרא. צריך לעשות עבודה.
אנשים... אין שגרה.
אין שגרה, יש... כן, לא, ויש יש שגרה, שגרה קיצונית כזאת, שגרה של, של הרבה, אתה, כאילו, אתה שוכח את עצמך. בגלל זה אני אומר לאנשים, תנשמו רגע, תחייכו, תנו לעצמכם איזה משהו, כי אם אתה שם את עצמך במקום הראשון, אז הילדים שלך והבת זוג שלך והמשפחה שלך, כולם יהיו במקום הראשון. כי להיות במקום הראשון זה לא לדרוס אנשים עכשיו ברכב, אני ראשון. לא. זה אומר שאתה כן דואג לעצמך, שאתה מחזק את עצמך, שאתה נהנה מהחיים, שאתה נושם, ואז יש לך כוח לאחרים. כי אם אתה, הבטריה שלך נגמרת, אין לך כוח. זה נגמר הסיפור, ואף אחד גם לא יעזור לך. כי מה? רגילים שאתה עוזר לכולם. לך יש את הכוח. אז אם אתה נופל, סתם לצורך עניין חולה, אתה בחושך. בדיוק. נגמר הסיפור. אבל אם אתה מחזק את עצמך, ואתה בא עם כוח, לכולם יהיה כוח, כולם יחייכו, כולם מאושרים, שאותה אמא באה הביתה והיא תשאיר לעצמה, במקום לבכות, אז יהיה לה כוח, וכל הבית יהיה מואר, שזה הבדל מהותי.
או אבא.
או אבא, כן, לגמרי.
אין הבדל.
לגמרי, אין הבדל בכלל היום.
מספיק שאחד ייכנס דאון, אז כאילו...
נכון.
בפנים אני גם ככה דאון, אז יאללה, בוא נהיה בדאון כולנו.
נכון, זה יכול להוריד את כולם, ויכול גם באמת לעלות את כולם. והיופי בזוגיות, שיש שני אנשים, אז באמת אפשר להשתמש בזה. ולפעמים זה בסדר שמישהו נמוך ומישהו גבוה, ואחד נותן לשני. זה בדיוק כמו אימון, דרך אגב. הוא נותן את האימון לאותו אחד, ואז הוא צומח קדימה.
תגיד, יש לי שאלה.
כן.
בעצם, אני יודעת שאתה כותב אצלנו בדף. אני רואה את הפוסטים שלך מדי יום, וזה מדהים, כי זה נותן עצמה וכוח וככה כיוון למי שזקוק לזה.
תודה.
מה אתה עושה עם כל זה בעצם? יש לך איזשהו משהו שהחלטת לקחת את זה ולעשות עם זה משהו?
כן, בהחלט. תודה ששאלת. אני למעשה הולך להגשים חלום ולהוציא ספר בנושא הזה. הבנתי שבאמת אנשים, מספיק הנגיעה הקטנה הזאת, וזה נותן את העצמה, וזה חשוב, זה כמו דלק במשך היום. ואני הולך להוציא ספר עם אוסף של תמונות שהעליתי בזמן נתון, שצילמתי, שחשבתי שזה מתאים, עם כל מיני הגיגים שמתאימים לכל מיני נושאים. בן אדם יכול לפתוח את הספר באיזה עמוד שהוא רוצה, להתחבר ולקחת את זה למקום המעצים או ההשראה שהוא רוצה לעשות. הספר הזה יצא בקרוב, ממש כמו לידה, זה כיף גדול. אני אתן דוגמה של משפט שאני המצאתי, כי אני מאוד, ביותי תולעת ספרים וקורא, קראתי שכמעט בכל הדתות, בכל המנהגים, מדברים על עוף החול. ועלה לי הנושא הזה שעוף החול, הרי הוא חי 1,000 שנה. הוא מתחזק, הוא נהיה יותר יפה, הוא נהיה יותר חכם, מגיע ל1,000 שנה, הוא בעצם שורף את עצמו לגמרי לאפר, ומתוך האפר הזה הוא מקים את עצמו מחדש. אז עלה לי משפט בראש, כמו עוף החול האגדי, כך גם אדם יכול לקום מאפר חייו אל חיים חדשים אליהם הוא שואף. וזה בדיוק זה.
נכון.
אנחנו בני אדם, אנחנו נופלים ומתרסקים וקוראים לנו דברים איומים. אבל אנחנו קמים ומאירים את העולם, מחייכים, מחבקים, והעולם יפה יותר. שמי שרון קוטלר, בן אדם, מאמן ומקלף תפוזים טעימים. בן אדם, כמובן להזכיר לעצמי מאיפה באתי ולאן אני הולך. מאמן, כדי להזכיר לעצמי את הילד שבי, וכי הכל אפשרי. מקלף תפוזים, כי כל אדם כמו תפוז, בנוי משכבות הגנה יפות, וכאשר מקלפים אותו, אז מגלים אוצר. וכל אדם הוא אוצר עם פוטנציאל.
שרון, תודה רבה. היה לי ממש כיף להריח אותך, ולמדתי המון. ואני בטוחה שעזרנו ככה לקהילה שלנו. תודה רבה.
תודה. אני אגיד גם לך תודה שהזמנת אותי לפה. כיף. תודה לקהילה. אני מקווה שאנחנו עוזרים, לפחות בפוסטים שאנחנו נותנים שם לעצמה, ואני מניח שניפגש בכל מיני הזדמנויות. אז חיבוק גדול לכולם, שמיים כחולים, בריאות.
הכי חשוב.
הכי חשוב, לגמרי.
כל השאר בונוס.
לגמרי.
תודה רבה, שרון. חברים יקרים, אז שרון קוטלר היה התארח פה אצלנו באולפן, וענה על השאלות שלכם שאתם שלחתם. ניתן ליצור עם שרון קשר, גם בדף הפייסבוק שלנו וגם בדף הפייסבוק שלו. ניתן לרכוש את הספר, ניתן לפרגן בכיף. אני חושבת שהוא עושה פה עבודה מדהימה לכולנו. אפילו ניתן ליצור את הקשר טלפוני, אם ככה בא לכם לדבר איתו והתלהבתם, לפחות כמוני. אז המספר שלו זה 052-666-7894. ואני בטוחה, בטוחה בטוחה במיליון אחוז, שא' הוא יהיה אוזן קשבת, כי יש לו את זה. וב' שהוא יעזור לכם, ויכוון אתכם, ויתן לכם את הכלים להתמודדות האישית שלכם. אז חברים, תודה רבה לכם. ונתראה בשידור הבא. ביי.
אתם מאזינים לטל של תקווה.